כל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר, בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. הטכנאי שלנו זה מנדי אור, המפיק זה דוד קליגר, הטלפונים שלנו זה 1-900-529-2993, או פאק 616-4477, או באתר חיים ולדר, האתר הרשמי, אפשר להשאיר שם שאלות, אנחנו נענה. התוכנית ששבוע שעבר יום שני הסתיימה ככה רגיל, לא חלמתי שיום למחרת. על הבוקר אנחנו נתבשר בבשורה איומה. מחבלים נכנסו לבית הכנסת, טבחו באנשים. ביום שלישי בבוקר, בתשע וכמה דקות, שכבר ידעתי אלא מה שקרה, מכשיר הפלאפון שלי מצלצל, על הצג המספר של אחי, הרב יעקב ולדר. הוא מעולם לא התקשר אליי בשעות שהוא לומד בכולל. אני ממהר לענות מפני שאני יודע שהוא לא מהסוג שרוצה לברר מה קרה. אז הוא אומר לי ככה, המחותן שלי התפלל שם בוודאות, הוא לא יוצר קשר, אנחנו מאוד מודאגים. שנינו יודעים מה משמעות הדברים, אבל הוא מעזים להאמין למה שאנחנו חושבים. מכאן מתחילה מסכת בירורים. אני מברר אצל אנשים בתוך השטח, בתחילה הם טרודים מכדי לענות, ולאחר מכן מנסים לברר, ובינתיים עוד טלפונים, כולם נאחזים בתקוות שווא, אולי הם ברחו וישאירו את הטלפון, אולי הוא בהלם, אולי בין הפצועים. ובסוף ידיעה מהמנה, הקדוש רבי משה טברסקי, השם ייקום דמו, המחותן של אחי, איש שכולו תורה, תורה, חינוך, חסד, נהרג בידי בני אבלה. הנה זה הגיע ממש לחצר האחורית שלנו. במוצאי שבת אני הולך לנחם גם את משפחת טברסקי וגם את יתומי קמפינסקי ולוין. ליתומים אני מביא את הספר הגיבורים שלנו. יש שם סיפור איש הקדיש שזה ככה מדבר על תהליך אבל. משפחת גולדברג לא הספקתי מפני שהם סיימו בשעה 21:00. אבל לראות את הדברים האלה ולהבין שאנחנו באמת הדברים לא בידינו, לא בידינו. אתם יודעים שבאיפה שלא הולכים יש עובדים ערבים, והאמת היא שאומרים לסלק אותם, לא לסלק אותם. אין פה בני אחד, רצף אחד שהוא יהודי, זה לא רציני העניין הזה. באמת מי שיכול כמובן, אנחנו אומרים בראש חודש עכשיו, בשם השם כי המילם, המילם ישון אחריתם, רק הקדוש ברוך הוא יכול להחריתם. בשם השם כי המילם זה ביטוי של ביטחון בקדוש ברוך הוא. בשם השם נעשה ונצליח. תאמינו לי, פתרון המצב מסור לבורא עולם. כל עוד אנחנו חושבים שהפתרון מצוי אצלנו, פיתורי עובדים ערבים, סגר, רכת בתים, שלילת אזרחות, זה חיסרון בשם השם. אבל בכל אופן אנחנו צריכים גם תפילה מיוחדת להשם. הבט משמיים מורה, כי היינו לעג וכלס בגויים. נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג, לאבד, למכה ולחרפה. מי ששר את זה זה דדי גאוכר, שעכשיו עשה קאמבק, חוזר להיות זמר אחרי כמה שנים של הפסקה. זה שיר מדהים, אני אוהב את השיר הזה, אבל עוד יותר אוהב את המילים שלו. עוזרנו אלוקי אישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו, וחפר על חטותינו למען שמך. השיר, פרסומות, ואחר כך סיפור מדהים שבסופו הפתעה מיוחדת.
הבית משמיים מעורה, כי היינו לד וכלס ברואים. נחשבנו כצון, כצון לטבח יובל, להרוק ולאבד ולמכה ולחרפה. הבית משמיים מעורה, כי היינו לד וכלס ברואים. חשבנו כצון, כצון לטבח יובל, לרוק ולאבד ולמכה ולחרפה. שמיים אורעה, כי היינו לג וכלס בגויים. נחשבנו כצון, כצון לטבח יובל, להרוק ולאבד ולמכה ולחרפה. הבית משמיים אורעה, כי היינו לג וכלס בגויים. נחשבנו כצון, כצון לטבח יובל, לרוק ולאבד ולמכה ולחרפה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
בחוץ ברקים, אני שומע ממש כמו מצלמה שמצלמת. ולפי הסיפור שלי שאני הולך לספר לכם, יש מה לצלם. אני בעל תשובה. חזרתי, זה סיפור בפני עצמו, אבל חזרתי. למדתי כמה שנים בישיבה, ולאחר מכן הוצא לי שידוך, והחלטנו להתארס. היה זה ביותחי ציוון תפשין עין ג'. במהלך השבועות הבאים החמיר מצבה של אמי, שהייתה חולה כמה שנים. לא הצלחנו עדיין לקבוע תאריך חתונה. ובקפי תמוז נפטרה אמי זכרונה לברכה. זה לא היה פשוט להיות מאורס ולאבד אם, אבל זה היה רצונו של מקום, אנחנו קיבלנו את זה באהבה. ישבתי שבעה דואב וכואב, ולאחר שזו הסתיימה שאלתי רב כיצד לנהוג. הוא אמר לי שאין מבטלים חתונה בגלל אבל, ויעץ לעשותה מצומצמת יותר מכפי שתכננתי. מתי מוזמנים לכל היותר? קבענו להינשא בחודש חשוון, בדיוק לפני שנה וחודש. הלכתי לאותם מעולמות בבני ברק המופעלים על ידי ארגוני חסד. אין הרבה כאלה, אז אתה מוזמן לנחש. שם אמרו לי כי המינימום לחתונה הוא 400 מנות. אני התכוונתי להזמין 200 לכל היותר, וגם הם בתקווה שיגיעו. ניסיתי לשכנע אותם לאפשר לי לערוך חתונה ל-200, אך הם לא הסכימו בשום אופן, ואני נאלצתי לחפש אולם אחר. חיפשתי בכל בני ברק ולא מצאתי אולם אחד שמתאים גם לתאריך, גם למספר המנות הקטן, וגם למחיר הנמוך שרציתי לשלם. ואז מסר לי מישהו שם של אולם באחת הערים הסמוכות לבני ברק. הלכתי לשם בשעות היום, האולם היה ריק, כך נראה סביר. נכנסתי למשרד, ישב שם אדם צעיר. שאלתי, אפשר להזמין חתונה? אמר כן. אפשר 200 מנות? אמר כן. שאלתי, אפשר לתאריך זה וזה? אמר כן. שאלתי, אפשר ב-80 שקל? לא נא. אמר לא. כמה? שאלתי. התווכחנו לכאן ולכאן, ובסוף סגרנו על 100 שקל מנה. נתתי לו המחאה על סך 2,500 שקל, כדי לסגור עסקה. חתמתי לו, הוא חתם לי, ואני יצאתי לבשר לקלתי, שיש את התאריך שהיא ביקשה, יש אולם, התאריך היה וב חשבן. עברו שבועיים, עשינו הזמנות, רצינו מעטפות של האולם. קשרתי לאולם שוב ושוב, ולא היה מענה. לאחר כמה ימים החלטתי ללכת פיזית לאולם. אני נכנס למשרד ומבקש את רועי, הבחור שאיתו חתמתי. היו שם שלושה אנשים שלובטים, הסתכלו עליי. ואחד אמר, רועי לא עובד כאן יותר. לא נורא, אמרתי, יש לי חתונה עוד חודש. מזל טוב לך, הם אמרו בלי חיוך. כשאתה אומר מזל טוב בלי חיוך, זה נשמע שאתה ממש ממש לא מתכוון לזה, ואפילו כועס קצת. אתם רוצים אולי להסתכל על היומה? שאלתי. אין יומן, אמר האיש. האולם עבר בעלות, למה רואי היה חייב הרבה כסף לאנשים ועשה טעויות. גדלתי בשכונה הנכונה כדי לדעת מה פירוש המילים עשה טעויות והאולם עבר בעלות. אלה דברים שאינם נעשים אצל עורך דין, ובסופם לא משיקים כוסיות. זה נעשה בצורה אחרת לגמרי, ואיך שאני לא מסתכל על זה, אני מתחיל לדאוג לשלומו של רועי. חושש שמה גם הוא עבר בעלות. אז מה עושים? אני שואל. אנחנו כעת בהרצה, אבל אתה יכול לנסות להזמין את האירוע, הוא אומר לי. התיישבנו. הראיתי לו את הנייר שעליו חתם רועי. הוא הסתכל עליו, אחר כך שאל, ומה אתה רוצה שאני אעשה עם הנייר הזה? אני חושב שאתה צריך לכבד אותו, אמרתי. אבל אני לא חושב ככה, אמר האיש. את זה חתמת עם רואי, לא איתי. ואם תרצה, תרפס אותו, הוא יחתן אותו באולם שלו, אם יש לו אולם. כן, אמרתי, בטח השם של האולם שלו זה אולם שכולו טוב. הוא הסתכל עליי במבט אטום ולשבחו, ולמזלי יאמר שלא הבין את המשמעות שלו. אז מה עושים? חזרתי ושאלתי. חותמים מחדש, אמר. אבל באותו מחיר, אמרתי. תן לי לראות. הוא הביט בטופס ההזמנה ואמר, זה יהיה באותו מחיר. נשמתי לרווחה. אבל כפול. 200 שקל למנה. זה מה עולה? הוא אומר. אבל חתמתי. עם רואי. אבל יש הזמנות. תבטל. אתה לא יכול לעשות לי את זה, זה לא חוקי, אני אומר. תתבע אותי. יצאתי משם, התקשרתי לאבא שלי ואמרתי לו, מה אני עושה עכשיו? הוא אומר לי, אין לך ברירה, אתה עשית הזמנות כבר. אבא שלי התקשר לשם, ולאחר תחנונים הצליח להוריד את המחיר ל-160 שקל למנה. זו הייתה עוגמת נפש שבצידה בור כלכלי לא קטן. אבל אמרתי, אולי קרובים יביאו מתנות ואני אחסה חצי מהסכום. שאלתי מתי אוכל להגיע לטעימות והם קבעו לי תאריך שבוע לפני החתונה. כשאני יוצא, אני פוגש שם בן אדם ככה בלובי של העולם. מה אתה עושה כאן? הוא שואל. אני מתחתן בעוד חודש, אמרתי לו. כאן? כן, למה? לא הייתי מציע לך. כי? אני שואל אותו. כי אני התחתנתי פה, ובוא נאמר שההורים והדודים שלי היו צריכים להיות מלצרים. האוכל היה מקולקל, ולאחר החתונה הזמנו את הסועדים, כלומר אלה שעוד יכלו לאכול, מבחינה בריאותית, למסעדה. זה למה? אני תובע אותם. אתה יודע מה? תן לי את המספר הטלפון שלך, כי אם תתחתן כאן, גם אתה תרצה לתבוע אותם. מאיפה שלא תסתכל על זה, הסיפור שלו לא עודד אותי להתחתן. כלומר, להתחתן כן, אבל לא באולם הזה. דיברתי עם אבי, והוא אומר לי, אין מה לעשות. שילמת מקדמה, שלחת הזמנות. אני אדבר איתם ואזיר אותם. יהיה בסדר. אני חייב לומר שזה לא הרגיע אותי. ככל שחשבתי, כך ידעתי שאין הרבה מה לעשות. זה מסוג הדברים שאתה יודע מה יקרה, אבל אתה תקוע איתם. כמו דירה שקנית ושיפצת במאות אלפי שקלים. מה תעשה אם אתה לא מרוצה? שבוע לפני החתונה, כנהוג שוחחתי בפעם האחרונה עם מרוסתי. בשיחה היא אמרה לי שכל חייה חלמה על חתונה יפה, על אולם מפואר, ונראה לה שזה מה שהולך להיות. עודה אומרת את הדברים ואני חש תחושה נוראה, כי בתוך ליבי אני יודע בוודאות שהסיכוי שתהיה חתונה יפה דומה לסיכוי שרואי, השם ירחמו, ירקוד אצלנו בחתונה. איך אני מאכזב כך את אשתי לעתיד. ואז אני נזכר שבעלי האולם החדשים הזמינו אותי לטעימות שבוע לפני, שזה בדיוק היום. החלטתי להגיע לוודא בעצמי שהכל בסדר. היה זו שעת ערב, האירוע בתחילתו. איך שאני בא למשרד, אני עובר דרך המטבח ורואה בן אדם, מלצר, עושה איחוד בקבוקים. אם לא הבנת מה זה איחוד בקבוקים, אני אסביר. כשאתה מסיים אירוע, יש לך 100 חצאי בקבוקים ועוד 200 שליש בקבוק, לא חבל? אז אם אתה אולם סוג ב', אתה עושה איחוד תיקים, ממלא כל בקבוק עד הסוף, סוגר אותו כאילו חדש לאירוע הבא. גם כשזה נעשה במשקה לא מוגז, זה נשמע רע. רק כשנעשה במשקה מוגז, זה רע עד מאוד. וכשזה נעשה עם החצילים והתחינה, זה מתקדם לכיוון של רואי, השם ירחמו. אני מסתכל סביב, ומה שראיתי זה לא הכנה לחתונה, אלא לכלבייה, פשוט מתחת לכל ביקורת. ידעתי שאני לא יכול להרשות לעצמי להתחתן במקום כזה. עוד שאנשים שמרמים ככה את הלקוחות, הם יכולים בשקט לרמות גם בנושא של ההכשר. ואם לא די בזה, כשאני מתקרב למשרד, אני שומע צעקות. אתם רעים, רעים, שקרנים, אני לא מוכן לשלם לכם. אני רואה אנשים בלבוש חג, מתווכחים עם הבעלים. חיכיתי בסבלנות, לאחר מכן נכנסתי אני. באתי לטעימות, אמרתי. אתה, בסדר, תביאו לו את התפריט. הם מביאים לי דג סול מתוגן. אבל אני הזמנתי סלמון, אמרתי. כן, אבל זה מה שיש היום, סול. תגידו, אתם יודעים מה זה טעימות? שאלתי. הם הסתכלו על אחד על השלישי, ושלושתם יחד אומרים, כן, טומי. תואמים את מה שאני אמור לאכול בחתונה, אמרתי. אתה צודק, אבל היום יש רק סול, מה לעשות? אני אבוא מחר ואתם תכינו את התפריט של החתונה, אמרתי. רגע, אומר לי אחד מהשלישייה, אתה צריך לתת מקדמה. נתתי. למי? לרועי. אתה רואה פה רועים? שואלים. לא, ציינתי ביבושת, ואני גם לא רואה פה סול. מסכן רועי, למה השוויתי אותו? באמת השם ירחמו. תבוא מחר, תביא 20,000, כי האירוע עולה לך 40,000. אבל אבא שלי סיכם אתכם על 32,000. יש לך נייר על זה? הנייר שיש לי הוא על 20,000 שחתמתי עם רועי. יופי, מה אמרנו? תביא 20,000, לא? הם שגו מצחוק. 20,000 על מה שחתמת עם רועי, ו20,000 לנו. הצחוק שלהם כמעט הכריש את רעש התזמורת הצורמנית. ואם לא די בזה, לפתע פרצו לחדר כ10 אנשים בצעקות. אתם רימיתם אותנו, הבטחתם דג דניס והבאתם סול. ומי מביא לחתן כוס מנוכלכת, והמלצר מול העיניים שלו שופך מיץ מכוס של אורח? זה הספיק לי. זה היה הרגע שבו החלטתי שכאן אני לא מתחתן. מה עוד שלפתע נזכרתי שכלל לא חתמתי איתם על חוזה. כולנו הסתמכנו על החוזה עם רועי. השם ירחמו. יצאתי מהאולם וידעתי שלא אחזור אליו. להזכירך, שבוע לפני, הזמנות כבר הגיעו לאנשים. החלטה שכזו. יצאתי בסערה, התקשרתי לאבי ואמרתי לו, אני לא מתחתן באולם הזה, יהיה מה שיהיה. אבי הקשיב למה שסיפרתי ואמר, אז מה נעשה? אני אשיג אולם אחר בעזרת השם, אמרתי לו, כאן אני לא מתחתן. למחרת בבוקר התפללתי שחרית. התפללתי 18:40 דקות. התחננתי לקדוש ברוך הוא שיביא לידי נס, שאוכל להתחתן במקום ראוי, ושקלתי לא תהיה קלה עצובה. לאחר התפילה, הלכתי לאולם הראשון, זה שהלכתי אליו מכתחילה, שהסכים מינימום של 400 מנות. אמרתי לעצמי, אני אנסה לארגן איזו פינה, אולי יוכלו לחלק אולם אחד או משהו. נכנסתי למשרד ואמרתי, אולי יש לכם חצי אולם בשבילי? חצי אולם, אומרת הפקידה. בטח אתה רוצה גם לעשות חצי חתונה. זה לא מצחיק, אמרתי, אני מתחתן בעוד שבוע פחות יום. נפלתי עם אולם שהשם ישמור, תעשי לי טובה. שבוע פחות יום, מי שאגה, ורצה לכיוון הארון, שלפה משם יומן וראתה לי דף התאריך של חתונתי המיועדת, ואב חשבן. אתה לא מאמין, הבוקר בא מישהו וביטל את החתונה שלו. יש לנו אולם ריק שבוע לפני. אין שום סיכוי שאנחנו מצליחים להפעיל אותו באותו יום. אתה יכול לקבל אותו לכמה מנות שתבחר במחיר המינימלי. חתמתי מיד בלי לשאול את ארוסתי אפילו. ידעתי שמתנה משמיים לא דוחים. יצאתי משם כרוח שערה. יצרתי קשר עם הורי ארוסתי והודעתי להם שהאולם התחלף. הסברתי להם גם למה, והם קיבלו את ההסבר. משם החלו מסכת טלפונים לכל המוזמנים שלנו ושלהם, להודיע שהחתונה לא תתקיים באולם הרשום בהזמנה, אלא באולם אחר. בין טלפון לטלפון התקשרתי גם לאולם שכולו טוב. רציתי להודיע על ביטול האירוע, אמרתי. מה? אתה לא יכול לבטל אירוע, אמרו לי. אתה חתמת. חיכיתי לשאלה הזאת כמו להנחתה. חתמתי עם רועי, אמרתי. אז מה? תביאו את רועי, אני אסתדר איתו כבר. וסגרתי. התחתנו מעולמי ארמונות חן, שילמנו 13,000 שקל על אירוע מקסים, במקום 40,000 על איחוד בקבוקים ודרומה משם. וכל מה שראו זה חתן ששבוע לפני החתונה אפילו לא ידע איכן הוא מתחתן. וקלה שמחה ומאושרת שאפילו לא העלתה על דעתה איזו חתונה הייתה יכולה להיות לה באולם השני. וכשהגישו את דק הסלומון, הרשיתי לעצמי חיוך קטן, ואיש לא ידע מה פישור. ערב טוב לך, אורי הדר.
ערב טוב.
ערב
אני
טוב.
כבר לא ידעתי שהסיפור הוא כזה מרגש.
זה כבר העבודה שלי. אורי הדר, קודם כל, אתה שנה וחודש אחרי החתונה, נכון? בערך. ואני
נכון,
רוצה,
נכון.
בוא תספר למאזינים מה קרה היום בצהריים.
כן, היום יצרת איתי קשר ו...
לא, לא, זה אתמול. היום בצהריים קרה משהו. בוא תספר למאזינים מה קרה היום אחרי הצהריים.
היום בשעה 12 בצהריים, בחסדי השם התברך, נולד לי בן זכר.
מזל טוב. נולד לאורי, אורי, אורי הדר. ואשתו הדר הדר. במעייני הישועה, בן בכור, בן ראשון, אחרי, שימו לב, הסיפור שאני מספר לכם, היה בוו חשבן, ואנחנו פה בראש חודש כסלב, ויש לנו בן זכר, יש לנו בן בכור, אז מזל טוב, בשם כל המאזינים שצחקו והתרגשו יחד איתך. עכשיו תראו, מאזינים יקרים, קודם כל אנחנו נלך לפרסומות, כי מנדי לא נותן לי. אתה תישאר על הקו, אורי, אורי אדר. הסיפור שלך, אחד הסיפורים הכי יפים שסיפרתי כאן, הוא מצחיק והוא מרגש והוא יפה והוא מדהים, ותחכה לנו, נמשיך אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אז אנחנו עם האב הטרי, הרב אפשר לקרוא לך, אורי, אורי הדר, כן? האמת היא שאני מכיר אותך כאור הדר, אבל אני מבין שרב חיים קניבסקי החליט שאתה תקרא לעצמך אורי הדר, נכון?
נכון.
קודם כל, אני רוצה לספר למאזינים משהו. אני, אורי הדר, פנה אליי כבר לפני יותר מחצי שנה, הוא רצה משהו אחר בכלל, משהו שקשור לקירוב, לבעלי תשובה, משהו שניסיתי לסדר לו. הוא אמר, אני יודע לך שיש לי איזה סיפור בשבילך. וגם הוא סיפר לי קווים של הסיפור, ואני רשמתי, יש לי בפלאפון שלי, סיפור טרקטור, סיפור אצבעות, סיפור צוללת, סיפור חתונה. אורי הדר, סיפור חתונה. וזהו, לא יצא לי להגיע אליו, כי כל הזמן הסיפורים אחרים הגיעו, והרבה פעמים זה ליד המחשב, אז אני כבר רושם אותם. ואתמול, בדרך להרצאה לרחובות, אני מתקשר לאורי הדר, ואני מתקשר לטלפון, ולא עונה אורי, עונה אשתו. היא אומרת לי, תשמע, אני נכנסת עכשיו לחדר לידה, הבעלי נמצא בכולל, קח את הפלאפון שלו, כנראה הוא יעברת את הטלפון לאשתך, נכון?
נכון, נכון.
יפה. ואוקיי, אז אני באמת מתקשר אליו, הוא אומר, אני ב-8, הוא אומר, יש לי עוד מייריב, אז אמרתי, הוא נכנס להרצאה, אנחנו דיברנו מאוחר. ואז שאלתי אותו כמה פרטים, אמרתי, תדע לך שאני הולך לספר את זה מחר, ואמרתי לו, זה לא יאומן, כי עד השידור בעצם אנחנו מאמינים שאם ירצה השם יוולד לך משהו, לא ידענו אפילו מה. ובבוקר התקשרתי אליו, שוב פרטים, בדיוק תאריכים, בדיוק כל מיני דברים שניג'זתי לו, ובשעה שתם הוא מתקשר אליו בצהריים, נולד לי בן זכר. ותדע לך שהדבר הזה שבדיוק התקשרתי לך ללא שום קשר, לא ידעתי את זה. זה הטיימינג הזה, שבדיוק אז קודם כל, תספר לי איך הילד, מה איתו, איך הייתה הלידה, בסדר?
ברוך השם, הערב, אנחנו באמת כמו הגענו לבית החולים, משעות הערב, ונכנסנו לחדר לידה ב3 בלילה, וכל הלילה ממש לא עצמתי עין, היינו בחדר לידה, אני ואמא שלה,
כאב לשבעה ילדים, אני איך יודע מה זה להיות אבא פעם ראשונה. זה מדהים, זה תחושה שאין כדוגמתה. בוא נחזר שנה לאחור. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שזה סיפור, אני אישית, המאזינים מכירים אותי, אתה לא כל כך שמעת את השידור, אבל אני אף פעם לא התפוצצתי מצחוק. אני ניסיתי להסתיר את זה, ניסיתי לצאת מהמיקרופון, ניסיתי זה לא בדיוק, אתה איתנו? אורי?
כן, כן, אני אצטרך.
אוקיי. אז ספר לנו, מה היה הרגע, אני רוצה להתדווקא לתפילת ה-18 הזאת, שאתה בעצם מבין שבוע לפני שאתה הולך להיות לך חתונה, מה שכתבתי, השם ירחמו. מה קורה לך?
כן, כמו שאמרת, היינו בתאימות שבוע לפני החתונה. התאימות הסתיימו בערך ב-11 בלילה, כמו שמסתיים החתונה שם. וחזרתי לישיבה, עוד הייתי בחור בישיבה, ואמרתי שאני לא יודע מה אני הולך לעשות עם עצמי. ממש לא נרדמתי כל הלילה. כשעוד הספקתי, התעוררתי לתפילת שחרית.
רגע, אבל אתה מתאר בעצם את הטעימות, שאירוע שכל שנייה מישהו נכנס וצורח על האנשים, ומה אתם עושים? מה בעצם צרכו שם?
מה הם צרכו שם? היה שם בדיוק באולם אירוע בר מצווה, ואני הגעתי לטעימות, ועוד עם העבר שיש לי ככה שהגעתי וראיתי את אותם אנשים שבכלל אנשים שלא סיכמתי איתם, אנשים שממש לא כדאי להתעכל איתם, מה שנקרא
בסמטה חשוכה או אחרת.
כמו שאומרים, וכל רגע נכנסים, האמא של החתן בר מצווה, החתן בעצמו, האבא, אומר, איפה הקולה? אומר, יש פפסי, אבל צריך לי קוקה קולה, יש דיאט. הכל הייתי שם ש... כמו שאמרת.
לא, אבל מה שסיפרת לי, עם הקוס הזה שנתנו לחתן משהו, שנתנו לו קוס מלוכלכת או משהו.
נכון, שם אני ראיתי את אבא של החתן, והוא אמר לי שיש לו את זה מוקלט, הוא אחרי זה התקשר אליי ויצר איתי קשר, כי הוא חשב שאני התחתנתי שם, והוא רצה שנגיש איזה תביעה ביחד, אבל אני בסוף ירדתי מזה ולא רציתי, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד, אז השארתי את זה ככה בלי לתבוע, אבל הוא סיפר לי אחרי זה ש... הוא ראה במו עיניו את המלצרים מעבירים מהקוס שנשאר לבקבוק קולה ומגישים את זה
לחתן.
מגישים את זה לחתן ולשאר האורחים.
תגיד לי משהו. קודם כל, העולם הזה קיים, כמובן לא נזכיר את שמו, אנחנו לא רוצים להסתכן במשהו, אבל למרות שאנחנו לא כל כך מסתכנים, כמו שאני מבין, העולם הזה עוד קיים, אתה יודע?
העולם הזה לדעתי קיים, הוא קיים כבר המון המון שנים. ובגלל זה גם אני הגעתי אליו, כי אני יודע שאולם שקיים הרבה שנים, יש לו ככה מוניטין ואפשר לסמוך עליו. אבל כנראה שמה שקרה שם בשנה, שנתיים האחרונות, בלבל שם את הכל ואני ככה במקרה...
אבל הם לזכותם יאמרו שעזבו אותך, לא יצרו איתך קשר והם הסתפקו ב-2500 שקל שהפסדת וזהו.
לא דרשתי את הכסף חזרה והשארתי את זה ככה.
יפה. אורי, אורי הדר, תשמע, אני רוצה להגיד לך שקודם כל אני מאחל לך מזל טוב מכל הלב, בשם כל המאזינים, בשם כל המפיקים פרן באולפן. הסיפור שלך מדהים, ואני כל כך כל כך שמח שנולד לך בן זכר, ושאתה מאושר, ושהחתונה עברה יפה, ושכל חייכם יהיו ככה שמחים. וככה לקראת סיום, קודם כל אני מאחל לאשתך כמובן החלמה מהירה, ושתזכו להרבה הרבה נחת מהילד, ואולי ככה עוד שבוע תספר לנו איך קוראים לו גם כן. ובאמת אתה אברך, יושב ולומד בכולל, מעריך אותך מאוד, ובוא תגיד לנו איזה שיר ככה שנסיים את השיחה שלנו.
כן, אז יש איזה שיר ככה שגם מתאים בדיוק לזמן שאני נמצא בו. יש שיר של שוויקי שנקרא זה הקטן גדול יהיה.
אוקיי, אמן דיאור בשניות יביא לך את זה. זה הקטן גדול יהיה. אחת, שתיים, הביא את זה. תודה לך, וזה מוקדש לרעייתך ולרח הנולד למעיני הישועה.
אני מקווה מאוד שהמאזינים ככה, גם עכשיו שאתה מזכיר לי שזה דבר שקרה לפני שנה, מאוד מאוד חיזק אותי, ושהמאזינים ככה התחזקו מזה ויבינו ש...
כן, לכן שאלתי אותך על תפילת השמונה עשרה הזאת, כי הנס שקרה לך הוא מדהים באמת, בדיוק להגיע לאן שאתה רצית מגיע לך. זה הקטן גדול יהיה, שתכניס אותו לברית, בבריאות ולחופה, למעשים טובים. תודה לך.
אמן. תודה לי.
כל שעשה ולא מוכרת, משכו בי שיתרחק. לא יהיה אותו אדם להבא, שהייתי עד הלום. נולד לי ילד שיקרא לי אבא, ואיתו נולד בי גם. ואני מתפלא, המלאך הגואל יברך, יברך אותו ויאיר לו את הדרך. כל ימי חיי אני מבקש אלוקיי, זה הקטן גדול יהיה. שנה ועוד שנה חולפת, הוא כבר מתחיל לצעוד לבד. פסיעה קטנה, פסיעה נוספת, והלוואי שלא יימא, שיהיה לו כוח עוד ללכת, גם אם קשה וכואב, ויוכל להישען על יד תומכת.
תרשמו את הטלפון 1-900-529-2-93, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר בשביל השעה הבאה. הפק שלנו 616-4477, וכמובן אתר הרשמי חיים ולדר, אפשר פשוט לרשום את השאלות שלכם. בשעה הבאה נעשה הכל, נענה לכם גם לטלפונים. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד ככה, גם של אמונה, גם של השגחה, וגם של צחוק. מותר לנו גם לצחוק בשבוע כל כך כל כך עצוב. אז אנחנו מסיימים את השעה עם השיר הזה, ונחזור לעוד שעה של עצות מהחיים.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו מנדי אור, עם המפיק דוד קליגר, ולשואלים, כן, אורי אדר הוא הבן של דוד אדר, מורה הנהיגה הידוע, כן, ככה הרבה מתעניינים בסיפור הזה, מאוד ריגש אותם, מאוד חיזק אותם. ואנחנו כמובן ניתן את המספרים שלנו 1-900-522-9293. תראו, הגיעו אליי המון המון מכתבים, המון פקסים יותר נכון, טלפון 616-4477, וגם באתר שכל חי. הנושא של חרדה עולה מאוד מאוד חזק. אנשים בחרדה, בעיקר מתושבי ארנוף, ששם יש ממש בצדק. אתם צריכים להבין שחרדה כשהיא באה במקום נכון, במקום, אז היא נורמלית, היא לא בעיה, היא ממש משהו שבהחלט צריך לקרות. כן, ממש ככה. זה כאשר חרדה היא באה, יושבת על מקום לא הגיוני, היא בעיה. אבל כאשר היא יושבת על מקום הגיוני, היא הופכת לנורמלית לחלוטין. אז אנחנו בהחלט נקבל שאלות גם בנושא חרדה וגם בנושאים אחרים בתוכנית שלנו. אני אגיד עוד פעם את הטלפונים 1-900-522-93. ואנחנו נתחיל ככה את התוכנית בשיר. השיר שלנו יהיה עלינו לשבח, כי למרות כל מה שקורה ובגלל כל מה שאנחנו קורה, יניב בן המשיח, עלינו לשבח. ו מיד אחר מכן מחסומות ושאלות.
עלינו לשבח לאדון, עושה יוצר המאורות. אשא אליך את עיניי, מבקש ממך את כל משאלותיי, מתייחד לא פוחד, גלוי בנשמתי לך, שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך.
יוצר המאורות, תתעלם ותקשים כל מה שחפץ לבך בוא נשמח וניקח תציע כוס המלאר בן אדם תתעורר
מאזין, ערב טוב, או מאזינה? ערב טוב.
כן, שלום כבוד הרב, תודה רבה.
בטעות התחלף פה המנגינת רקע, זה רק ורק לסיפור, אבל לא נורא, בסדר? עוד מה זה התחלף, כן, בבקשה.
ככה, רציתי לשאול את הרב שאלה, זה דבר שקרה לי לאחרונה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל בוא נגיד ככה, אני לא עובדת כבר תקופה, אני גרושה עם ילד, אני לא עובדת כבר תקופה של 3 שנים, ואני כל הזמן עסוקה, אני עסוקה עם הילד, עסוקה רק בו, אני בקושי יוצאת, אני כל הזמן רק עסוקה איתו, אבא שלי לא רואה אותו, וכשאני, בוא נגיד, אני מצאת לאיזה מפגש או לאיזה, אני פשוט מקבלת כמו, לא יודעת איך להגדיר, כמו תסיקות לב, כמו אם אני רואה נגיד אנשים, אני כבר מתרגשת, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, זה משהו ממש מוזר שלא היה לי זה אף פעם. אני לא יודעת להגדיר את זה.
זה משהו שלא היה מעולם?
לא.
טוב, זה נשמע כמו חרדה, פוביה חברתית, זאת אומרת, חרדה לבוא עם קהל?
כי אני כן נורא, אני כן, יש לי חברות, בוא נגיד עם אנשים...
אנשים מוכרים, זה לא קורה, זה קורה עם אנשים זרים יותר?
כן, עם אנשים זרים יותר, וגם יש אנשים שבוחנים אותי, זאת אומרת, אם אני יושבת בן דילים שמי שאני קולט שהיא בוחנת אותי, או מישהו שהוא בוחן אותי, אז... אני מקבלת מין חרדה כזאת, משהו מוזר,
שאני
לא יודעת
להגדיר את זה. טוב, מה שאת צריכה זה ללכת למטפל, מאיזה אזורת?
ירושלים.
אוקיי, אני מתחת לשידור, אני אשלח אותך למטפלת שבוודאות היא מרצה שהם יכולה להוציא אותך מהעניין הזה. זה משהו ש... משהו שכמה פגישות ואפשר... כעיקרון CBT זה ודומיו, CBT זה בעצם משהו ששולט על ה... על הקוגניטיבי, על החלק הקוגניטיבי שלנו שאחראי לשליטה על הפחדים. יש כל מיני פוביות. יש אנשים שיש להם פוביית סקול, שזה פחד מבית ספר. יש אנשים שיש להם פוביה, פחד מגבהים. באים לגובה, הם רועדים מפחד. יש אנשים שיש להם פחד קהל. אני בדיוק אומר... אני למשל יכול להרצות לפני אלפי אנשים, אפילו לשיר אני לא, אבל בבית כנסת להיות בעל תפילה אני לא מסוגל להיות. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו את, את הדברים שקשים עליו. אני למשל, הנושא של עצם זה שאני משדר, זה התגברות מאוד גדולה על משהו שלא ידעתי שאני יודע לעשות אותו, אפילו פחדתי מפנה. זאת אומרת שאנשים יכולים בהחלט להתגבר על דברים שקשים להם, מכיוון הסיבה שאני לא חשבתי מעולם ולא רציתי גם לשדר, זה שדווקא מפני שאני סופר, אני מחפש תמיד את המילה הכי מתאימה. תמיד שאני מדבר, אז כאילו יש לי נוירונים בראש שרצים למצוא, כמו לשלוף מבין המגירות את המילה הכי נכונה והכי מתאימה, כי אני סופר. כי אני איש של מילים ואני מאמין במילים ולא סתם זורק אותם. והמתנחנאים פה לא יכולים לראות אותי לפעמים ככה, כולי ככה דרוך לפני שאני מוציא מילה. ועדיין תראי, לא מרגישים את זה כל כך, וגם אם מרגישים לא אכפת לי. וזה החוכמה באמת, להתגבר על הדברים שמקשים עלינו, ולזוז, פשוט לעוף קדימה. אז לכן, מה שיש לך זה חרדה חברתית, שהיא כמו שהלכה, הגיעה גם תלך. מאחורי השידור, אני אומר לקליגר.
כן, זה דבר שלא היה לי אותו.
אז בואי, הבנו, אנחנו פשוט ניתן לך טלפון, מי שיש לו איזה פוביה, איזה פחד מסוים, הוא או שהוא מתמודד איתו לבד, או אם הוא לא מצליח, הוא פשוט צריך ללכת למישהו שיעזור לו לעשות את זה. אוקיי?
הבנתי, תודה רבה.
אוקיי. יש לנו עוד מאזין או מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, בבית אני מאוד עובדת עם הילדים בעניין של עיצוב התנהגותי, כל דבר שמאוד קשה להם לעשות, כמו להתארגן בבוקר או דברים כאלה, אז אני עושה מזה מבצע ומקבלים בסוף איזו הפתעה קטנה, מה שנורא סמלי. וזה עובד בדרך כלל, הדברים האלה כאילו זה התנהגויות שאחרי זה מחזיקות די הרבה זמן. עכשיו מה שהיה לי אתמול עם הבן שלי הגדול, זה היה לי, היה לו תגובה מאוד, הוא התפרץ כזה, הבטחתי להם איזה משהו לראש חודש, ואז הם כל היום ממש, כאילו היה להם יום הפוך וכאלה, זה, אז אמרתי, אתם לא התנהגתם מספיק יפה בשביל זה, אז אנחנו נשמור את זה למחר. ואז הוא התפרץ ואמר, מה, כל דבר בשביל לקבל משהו, אז צריך להתנהג יפה, וצריך לעשות מבצעים, וחברים שלי מקבלים את זה בלי להיות כאלה מצטיינים, והאימות שלהם מרשות להם דברים בלי שהם צריכים להשקיע כל כך הרבה וזה. אז מה שתשמע, כל בית זה מה שההורים מחליטים, כל אמא יש לה דגשים על דברים אחרים. אז הוא אומר לי, לא, זה ילדים שמשתוללים ומפרים, והם באים לכיתה עם המתקים ועם פרסים וזה, ורק את מבקשת מאיתנו להיות כאלה טובים, אז אני לא רוצה להיות טוב, ואני לא צריך פרסים. אז עמדתי כזה, לא יודעת, פתאום זה ירער לי את כל
קודם כל, אני לא מאמין. זה ירער לך, זה לא צריך להרער לך. את עושה את הדברים הנכונים, ואם יש אנשים שעושים דברים לא נכונים, אז את פשוט בצורה הכי טבעית, היית צריכה להגיד לו, אין בעיה, אולי באמת תשיג לך הורים אחרים, אם אנחנו לא הורים טובים. הילד הרי יודע את האמת, שההורים שלו הם הורים שמשקיעים. אני מציע, קודם כל, אל תיכנסי יותר מדי עם ילדים לוויכוחים. לא צריך להיכנס, להגיד להם, אוקיי, תגיד מה שאתה חושב. ועדיין אני עומדת בשלי, שזה, אגב, יש לך איזה בעיה, אתה יכול להתפטר. ככה אפשר להגיד, ובלי יותר מדי. אבל כעיקרון, אפשר כן לשבת עם ילד, ולהגיד לו, להגיד לו בצורה הכי ברורה, להגיד לו, אני בטוחה שאתה לא רוצה שיהיו לך הורים שלא אכפת להם ממך. שלא רוצים לחנך אותך. ואני רוצה להגיד, לפני שאני אגיד לילד שלך, אני רוצה להגיד לך ולכל מי שמקשיב לי, לתת לילד סוכריות ומטריות, אני אומר מטריות, אני מסביר למה, ומשחקים ופרסים וכל מה שרוצים, זה הכי קל. הבן אדם לא רוצה להתמודד, לא בא לו, אז הוא זורק, מוציא תרנק ושולף כסף, ושלום על ישראל. אלה הורים מזניחים, שמעתם טוב? הורים שבאפים באים אליי, אני אתן לו הכל הילד, אתה הורה מזניח. משום שהדבר הקשה להורה זה לא לתת ממתקים כמה שרוצים, אלא זה להגיד לא לילד. כי להגיד לא לילד, קודם כל הוא עושה לך פרצוף שתשעה באב, אז אתה מרגיש עצמך הורה המצפון שלך עולה. ושתיים, הילד מתחיל להתעצבן, ואז גם יש לך צלצולים באוזניים, ולפעמים הוא גם זורק דברים, ולפעמים הוא מתרגז ולא מוכן, ואתה צריך להתמודד. זה הורה משקיע. הורה משקיע הוא הורה שיודע מפעם לפעם לומר את המילה לא. עכשיו, אני לא חושב שאני לא בעד להגיד יותר מדי לא ולסוס עלי לא, כן? אבל הורה שלא יודע להגיד לא, בעיניי הוא הורה מזניח. קודם כל זה חשוב שההורים ידעו מזה. ברגע שידעו מזה, אז גם לא כל כך עם הערימה הנקודה. את אומרת, עירר אותי, הוא יצר לך איזה, הוא לחץ לך על הכפתור שנקרא הכפתור האמא לא טובה, נכון? הוא גרם לך לחשוב, אולי אני אמא רעה. אז קודם כל עכשיו קיבלתי שור שאת אמא טובה. את אמא הרבה יותר טובה מזו שנותנת לילדים שהם רעים. עכשיו, לילד עצמו, את יכולה גם להגיד לו את זה. אני יכולה להיות אמא רעה ולתת לך כל מה שאתה רוצה, וזה יעשה אותך גם ילד רע, כי זה בעצמך, אתה אומר, יש ילדים רעים שקבלים סוכריות. ואני לא אהיה אמא רעה, ואם אתה רוצה להחליף אמא, קדימה, אתה יכול. אני לא מחליפה אותך.
אוקיי, אבל גם רציתי לשאול, אולי המינון הזה, כאילו, אני לא עושה מבצעים על כל שטות, על דברים שהם נראים לי...
את נשמעת בסדר גמור, הכל בסדר, הכל בסדר, רק לא להיות קיצוני בשום דבר, לא ללכת ראש בקיר, ומותר ככה לפעמים גם לתת בלי מבצע, זה בסדר. לא לתת סוכריות רק במבצע, מותר סתם גם לתת סוכריות, אבל כן, תמשיכי ותאמין לי שהילדים שלך יהיו בסדר גמור, והם יהיו יותר מאושרים מילדים אחרים. תודה על השאלה, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, מאזינה, כן.
אני בשידור?
את בשידור, כן.
אוקיי. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אני שומעת את זה כל שבוע, ואני מאוד מעניינת.
תודה.
רציתי לשאול בקשר לילד בן 3.5 שכבר שנה אני לא מצליחה לגמול אותו מהטיטול, ואני ניסיתי כל מיני שיטות, הלכתי איתו על טיפולים רגשיים וטרפיה באמנות, מוח אחד, שלושת הממדים, ואני כבר מיואשת, אני לא יודעת מה לעשות.
נו באמת, בגיל 3 לא הולכים לשלוט שם ימדים, לא הולכים למוח אחד, לא הולכים לחצי מוח אפילו.
זה טיפול מיוחד לילדים.
שום דבר, תעשי לי טובה. פשוט תעשי מה שעושים כולם, תורידו את הטיטול ושיעשה על השטיח ולחוצפה ולמיטה, עד שיפסיק.
ככה עושה כבר שנה.
בסדר. לא היית צריכה, אז הוא לא היה מתאים עדיין, אבל עכשיו בגיל 3 את יכולה להתחיל עוד פעם. כאילו התחלת עכשיו.
אני מתחילה כל הזמן, ניסיתי עם פרסים, וממש...
בואי נעשה מה... עסק, בואי עכשיו לא כאילו תתחילי שום לא. פרסים ושום כלום. מהיום את פשוט מורידה לו את הטיטול וזהו, שיעשה מה שהוא רוצה, שיעשה, שום דבר, פשוט תורידי לו את הטיטול.
הילד הזה, אז הוא גם ילד מאוד לא ממושמת, כאילו, הלא, בכלל לא קולט מה זה לא ומה זה כן, כאילו אני מדברת עם
הפרק. זה גם מסביר משהו, זאת אומרת הוא ילד עם בעיה של גבולות, ועכשיו את גם תגבירי את הנושא של הלא, ותעמדי על הלא.
אני עומדת, אבל פשוט אני יכולה לעמוד שעה, שתיים, הוא עושה מה שבא לו.
זה לא, הוא לא יכול לעשות מה שבא, אוקיי, הוא עושה מה שבא לו, ואת עשי גם את מה שבא לך, אז הוא יפסיד. כלומר, כשהוא מבקש משהו, אני מציע להורים להיות סבלניים. הרבה פעמים ילד אומר, לא אכפת לי, איך, הנה, סליחה, המזינה הקודמת אמרה, אוקיי, אני לא צריך את הפרסים ואני לא ילד טוב. זה לא קשור, הוא ילד טוב כי הוא ילד טוב, ואם ילד אומר, לא צריך את הפרסים, אנחנו אומרים, בסדר, אין בעיה, אנחנו לא מתחילים לריב איתו על זה, אנחנו אומרים לו, יופי, אתה לא רוצה מעדן, לא תקבל מעדן, הכל בסדר, אבל עדיין אנחנו דורשים ממך את מה שאתה רוצה, כי אתה ממשיך לא לקבל מעדן. אנחנו את של... וילד הרי כן אוהב מעדן. ואני מציע שפשוט תעבדי עם הילד במצב של שכר ועונש, לא עם מכות ולא עם צעקות, אבל כשילד עושה משהו שלא... על מרתבה לא מענישים, שיהיה ברור. אבל כן, דברים אחרים, הילד עשה משהו לא טוב, הוא ישלם עליו. זה הכל. יש לנו פרסומות... רגע, כן, בבקשה?
בקשה לילד הזה,
כן.
מתי שיש לו מעבר, הוא עובר כיתה, עובר גן, כל הזמן, כל כמה שבועות, מתחיל לגמגם.
אבל לא כל כמה שבועות עוברים גן.
לא, למשל אני הולכת לסבתא שהוא לא מכיר, אני הולכת לדודה שהוא לא מכיר, לא, משהו שהוא...
תראי, אני אגיד לא לך משהו, אני לא... דווקא במקרה שלך חושב שיש אובר של טיפולים בעל הזה. תעזבי אותו שיגמגם כמה שהוא רוצה, קחי חודש עכשיו, חודש, חודשיים, בגיל שלוש לא מטפלים בגמגום. זורמים, זורמים, זורמים.
זה לא טיפלתי בגמגום, כי שמעתי את הסיפור לפני כמה...
לא מטפלים בגמגום בגיל שלוש, ולא מטפלים בהרטבה בגיל שלוש, ולא מטפלים בשום דבר. בגיל שלוש זה גיל שלוש. רק דבר כן. כן זה כן ולא זה לא.
בגיל מתחילים, כן.
גמגום זה יותר שמונה, יותר דברים כאלה, שבע, שמונה, ככה. אבל תעזבי את הגמגום, תעזבי את ההרטבה. איך?
זה לא ילד ראשון שלי, זה ילד
okay, שלישי. אוקיי, אז זה ילד רגיש, ילד זה, אבל את לא צריכה לעשות אותו עוד יותר רגיש ועוד יותר טיפולי. תני לזרום. אוקיי. Okay. אנחנו נצא לפרסומות, רבה. הטלפון שלנו זה 1-900-529-2993, אפשר בפאק 614-477, ובאתר הרשמי חיים ולדר. פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד.
כן, קודם כל ככה, לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, אני חייב, כי אני לא יודע למה אני שוכח לספר את זה למאזין, זה כל כך חשוב, ביום שישי לא אחרון, לפני האחרון, הגעתי למשפחה של מיכאל, ונתתי לו צ'ק על סכום מאוד 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 גבוה, צ'ק ראשון של מעל רבע מיליון שקלים, פעם ראשונה שהרגשתי כמו אריאל המפעל הפייס, אבל זה לא אני, זה בשם כולכם המאזינים יקרים, אתם זוכרים את ההתרמה, זהו, הבחור הולך לנסוע עם רצי השם לחוץ לארץ. פשוט זה היה מדהים לראות את השמחה שלו ושל ההורים שלו, גם התעלמתי איתו. זה היה מיוחד מאוד, זהו, אני חייב את העדכון הזה. ואנחנו עם המאזין הבא, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שלום, יש לי ילדה בת
3.5.
ואני אחרי לידה, יש לי עוד שתי ילדים נוספים.
כן.
עכשיו, היא מאז הלידה, וגם בתקופה הקודמת, פשוט היא אוהבת להציק לכל מי שעומד לידה. משהו לא נורמלי. ניסיתי את כל הדרכים לא להתייחס אליה, ניסיתי לכעוס עליה חזק, וגם את לא עושה את זה, את פשוט לא עושה את זה. אין, כאילו אני מדברת לקיר, היא מציקה, היא מרביצה לילדים גדולים ממנה, זה לא מזיז לה, פשוט לא מפריע לה.
אבל עד כאן נורמלי, מה לא נורמלי? זה נורמלי, ילדה שנולד ילד, אז זה ככה היא מתנהגת. רוב הילדים ככה מתנהגים. אני מציע לך משהו.
אבל מה אני אמורה להגיד לה?
אני אגיד לך מה, מה שעושים זה דבר נורא פשוט. אפילו אפשר להגיד, לא להתעצבן, לא כלום. הילדה הרביצה, שמים אותה בחדר. לעשר דקות מוציאים אותה, הרביצה עוד פעם לחדר, ככה כל הזמן.
אבל אנחנו נגיד לדוגמה נמצאים למטה,
אז מעלים אותה חזרה למעלה. לא, מעלים אותה, היא מבינה שכל פעם שהיא עושה דבר כזה אז היא מפסידה. תוך שבועיים שלוש היא לא מרביצה יותר. תזכרי שם אמרתי לך,
זה לא... פשוט להשים אותה כל פעם בחדר?
כל פעם, הרבה, לא להגיד, לשים אותה כן 10 דקות ולא לתת לצאת, אפילו להיכנס לחכות בחוץ ולא לתת שהיא תצא. אוקיי? ובפירוש להגיד לה, את לא יכולה לה, ולא בלי כעס, אפילו יכולה לחבק אותה לפני ואחרי, אבל להגיד לה, את לא מרביצה. עכשיו, לא באמת לכעוס, אבל פה אנחנו בעצם מכניסים שוב, האמת היא גם, לא כל מכה הכי קטנה. איך אפשר? אבל אם אנחנו רואים שהיא פשוט מגזימה והיא משתוללת ומגיעה לחוסר שליטה של עצמה, אז אנחנו עושים את הדבר הזה. ואני אומר זה לגבי כל הדברים של ילדים בני 2, 3, 4. אנחנו יכולים, ילדים מקנים, מה לעשות? כל מה שצריך זה להרחיק. זה הדבר גם הנכון מבחינת הבטיחות של הילד הקטן גם. אנחנו מרחיקים, אנחנו דואגים, וגם אנחנו יוצרים איזו התניה בבתת ההכרה, אפילו שמדובר בילד חסר ישע שלו, לא, שלכאורה לא מבין יותר מדי, אבל הוא מבין, תאמינו לי שאת זה הוא מבין.
לא, היא מבינה, אני יודעת שהיא מבינה, אני מרגישה שהיא מבינה, היא עושה כל מיני עוד שטויות, ואני מנסה לתת לה גם צומי מעבר לזה בזמן אחר, לתת לה צומי, לחבק אותה, לתת לה, אבל אין, זה משהו שהיא פשוט לא מפסיקה.
אבל היא נורמלית, אבל כמה, את ואני היינו ככה, כולם ככה. אם היא לא הייתה כך, היא לא הייתה נורמלית. אני אומר בדברים האלה שזה אפילו הנכד שלי הלך וצייר על הרצפה אצלנו. אז מה? אז אני אמרתי שזה אפילו לא צער גידול בנכדים או בנים, לא משנה. זה גידול בנים, ככה מגדלים אותם. הם מציירים, זה אפילו לא צער. צער זה דברים אחרים לגמרי. צריך להבין את זה, שלא כל דבר זה, יש כאלה שאומרים, צער גידול בנים. לא נכון. יש דברים, מה שאת אומרת זה אפילו לא צער גידול בנים. בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה. ערב טוב ותודה על התוכנית.
תודה, אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום.
כן.
ערב מצוין. ככה, קודם כל שמחתי, התרגשתי לשמוע על מיכאל.
כן, אני באמת חייב את זה למאזינים, ובגלל כל ה... אני מתכנן את עצמי, אני מדבר על כל מיני נושאים, ואז שכחתי את זה, ו... הנה, אני גם, תוכנית הבאה, בתחילת התוכנית אני אגיד את זה. כן, למה?
אני אגיד גם למה נזכרת, כי גם אני זכיתי לתרום.
אה, יפה, יפה. כל הכבוד, ובאמת תרמו וביד נדיבה, ובאמת הלכתי, נתנו לי באמת את הזכות הזאת. בעצם אני חושב שסיפרתי לכם, סיפרתי שאני עומד לעשות את זה, כן, האמת היא סיפרתי, אבל זהו,
הוא קיבל.
כן, הוא קיבל, ברוך השם, ברוך השם, כן. בבקשה.
עכשיו ככה, זו שאלה קצת מורכבת. אני גנת של גנת צהרון בגן, ועכשיו תוך, זה גן מעובב, תרום חובה וחובה. עכשיו בגן של החובה זה ביחד 33 ילדים, ובגן של החובה יש לי ילד שהוא הוא בעיקרון מוגדר כאיטראקטיבי בגיל כמעט 6, אבל הוא היה אמור להעלות לי כיתה א', השאיר אותו גן, ובאמת, לא, או שלא מבין לו ריטלין, או שבזמן של הצהרון הריטלין כנראה פג, הוא פשוט מתפרע, הוא משתולל, כאילו, אין, אי אפשר לנהל איתו גן, כאילו צהרון, הוא פשוט, אין. אני גם דיברתי עם המנהלת שלי, והיא אמרה שאולי תתני לה זמן לעשות את שלו, ותנסי כאילו לתת לו פרסים, תנסי זה, קיצור, לא הולך כלום.
אני מכיר את הבעיה הזאת. מדובר בגן חרדי או ממד?
לא, זה דתי
התחילוני. אני לא סתם שואל את זה, כי אני אמר עכשיו משהו שאולי יקומם, אבל לא, מי שיודע זה אמיתי. היום במוסדות חרדיים פותרים דברים, יודעים לפתור. מי שיש בעיה יודעים לפתור. היום בבתי ספר שהם ממלכתיים או ממלכתיים דתיים, יש מין איזה טיוח כזה, אומרים לה, האמא עצמה אומרת, את צריכה להסתדר, זה בעיה שלך, אני לא מעניין אותי.
היא אומרת לי שבבית הוא גם לא אוכל ארוחת צהריים בצהרון, הוא אוכל רק מעדן, וכאילו לא אוכל את הארוחה עצמה, אז היא אומרת לי, מוזר בבית אני נותנת לו
אור. בדיוק, המילה זה מוזר, בבית שלנו ממש מקסים, שדרך אגב זה גם לא נכון, או שזה, זה בדרך כלל לא נכון.
הילד עצמו מספר לי שהוא אוכל רק צ'יפ.
לא, ותמיד, אני פשוט נתקל בזה, ופשוט תמיד הגננת הופכת לאשמה, ואין מה לעשות. זאת אומרת, זה משהו שבאים אליי...
לתת לו להפקיסאות, לתת לו להפקיסאות.
אז אני אגיד לך, לא, לא. מה שקורה זה שבדרך כלל האימהות האחרות שעליהם זרקו את הכיסאות, הם עושים לך את העבודה. ופה צריך להיות חכם.
לא, פשוט מאיימים להוציא
את הילדים מהצהרון. יפה, ואז המנהלת שלך פתאום תקום ותגיד ואז היא תבין שצריך לעשות משהו עם הילד הזה, ועדה, והיא לא תגיד אז מה אני אעשה את שלו. כי ברגע שהלקוחות, שזה ההורים של הילדים האחרים, יעשו את שלהם, פתאום היא תפסיק להגיד אדם, אז מה אני אעשה את שלו. ובעניין הזה, אני צר לי, אני חייב לומר כאן לכל המאזינים. באים אליי הרבה מורות מממד ומתייצות מה לעשות, ואני אומר להם, אין לי מה לעזור לכם. זאת אומרת, אני לא סתם אומר את זה, אני מייאש, אני יודע. אבל המערכת הזאת, תקשיבי שנייה, היום בתלמוד תורה יודעים מה לעשות. המזל שלנו שהמערכת החרדית איננה דמוקרטית, וכשילד כזה אומרים להורים שלו, ביי, תשים אותו בבית, לא מתאים לנו, לא מתאים לנו שיהיה לנו כזה ילד שיפגע.
לא, אבל הוא יכול להתאפס, אם את יכולה, מוסרת הוא,
שיסכן ילדים אחרים. לא נותנים לסכן ילדים אחרים. וילד שמסכן, אומרים, בואו נפתור את הבעיה, אם לא, אנחנו יכולים להחזיק אותו. אז יהיה בגן מיוחד, יגן במערכת, שזה אין מה לעשות, אתה צריך, אני מדבר גם על מורות בכיתה, היי, שילד פשוט מכה אותם, או ילד זורק דברים, או ילד, ילד אחד יכול להרוס בית ספר, בכיתה שלמה, כיתה שלמה, אתה לא יכול ללמד, אתה לא יכול ללמד. ואם אתה מתחיל בעיז לעשות משהו, צריך ועדת משמעת, אפשר להרחיק, אפשר לעשות, אפשר להשעות, אפשר כלום. אני לא מדבר על, עשו לי גואה, היא אומרת לו, תצא, אתה לא יכול להגיד לו לצאת, לא רוצה לצאת, תעשי לי משהו. לכן, אין לי הרבה, כמובן שיש כל מיני אמצעים חווייתיים, אבל תאמינו לי, כמורה, ילד שיש לו בעיה אמיתית של היפראקטיביות וקשב וריכוז, בהיעדר משמעת, לא כל ילד, אם יש משמעת ויש כוח למורים, הילד הכי היפראקטיבי יכול להיות הכי עדין והכי יושב בשקט. כי הילד היפראקטיבי איננו ילד מטומטם, הוא ילד חכם. הוא ילד חכם, אבל יש לו כזה קצת קוצים, ואם הוא יכול, הוא יפעיל את הקוצים, ואם הוא לא יכול, הוא ירגיע את הקוצים. במערכת שלא נותנת כוח למורים, אין מה לעשות, נקודה. לכן, מה שאני מציע לך זה, תפעילי את המורים, את ההורים האחרים. זה מה זה כן הנקודה החיובית. מי שעושה בלגן, כיוון שההורים הם מנהלים את המערכת, והמערכת היא עובדת עיצות לחלוטין, אז מה שעושים זה מדליקים את ההורים האחרים, והם עושים כבר את הבעיה, באים, ועדת משמעת, ואז האמא צריכה ליישר את הקו שלה, של הילד, או לקחת אותו, או להעביר אותו, או לעשות אותו ילד טוב, זה הכל.
לא, אבל כאילו אמרו לי לעשות עיצוב התנהגות איתו, אבל תכלס הוא לא הילד היחיד בגן.
אוקיי, אנחנו, אני חושב שעניתי, אנחנו עם, פשוט אני חייב לעבור למאזין נוסף, בסדר? אני חושב שקיבל תשובה, תעשי מה שאפשר להפעיל את ההורים האחרים. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
הלו?
כן.
שלום, רציתי לשאול, יש לי ילדה בת 5, שהיא מתנהגת בצורה, לדעתי, כאילו קצת חרדתית, אני לא יודעת, כאילו, היא מתעקשת על כל דבר, אם נאבד לה דברים, או שהיא לא מקבלת דברים באותו רגע, היא פשוט משתתחת על הרצפה, צורחת, היא יכולה, לא יודעת מה, כל מי שבדרך שלה יכולה להעיף אותו, כאילו, מתעוררת בלילה בפחדים איומים, היא צמודה לספר,
okay.
אם הוא נופל לחס ושלום, כאילו.
אוקיי, okay, אז בואי תקשיבי. קודם כל חרדה, ילד שמרגיש שולט על הוריו, הוא אוטומטי נכנס לחרדה, כאשר זה נראה תרתי דסתרי, כי כשבן אדם עושה מציק למישהו, זה נראה כאילו שיא הכוח, אבל זה לא נכון. כשבן אדם מציק להוריו וקולט שהם חלשים, הוא אומר, אם הם חלשים, כמה אני חלש? אני כלום, אני אפס. באיזשהו מקום, אין מי שיגן עליי, אין מי שיצור אותי אפילו. אז לכן, מה שנדרש זה, את צריכה לקבל ייעוץ בנושא של סמכות הורית, ואגב, אוי, איזה מזל. אני ביום רביעי, 10 לאוקטובר, כן, לדצמבר, סליחה, ביום רביעי, 10 לדצמבר, מתחיל במרכז הילד ולמשפחה, סדנה בת 6 מפגשים של סמכות הורית. זה לתושבי בני ברק, כל יום רביעי בשעה 8, בשעה 7 יש לי מקלה, בשעה 8 יש לי, זה בעצם נפרד לגברים ונשים, כלומר לזוגות בלבד, ושם אנחנו נותנים, אני נותן את השיטה, אני מעביר את הסדנה הזאת, 6 מפגשים, כל מפגש בין שעה ורבע או יותר קצת, ושם אני מעביר את כל התורה כולה, מה שנקרא, של סמכות הורית בשיטת ההתנגדות הבלתי אלימה. אז טוב שהזכרת לי, ככה רציתי להגיד את זה לטובת המאזינים. יום רביעי ב-10 לדצמבר. זאת אומרת, זה לא יום רביעי הבא אלך, זה שחריו. עכשיו, בעניין שלך, את פשוט צריכה להבדיל. מה שהילדה משתתחת לעצמה זה לא מעניין, את יכולה להתעלם.
נכון.
מה שהיא פוגעת באחרים, את פשוט עושה לה ריסון. וריסון, אנחנו הסברנו מה זה, אנחנו פשוט חייבים ללכת לפרסומות, ואולי בשבוע הבא נסביר מה זה ריסון, פרסומות ונמשיך.
תודה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
טוב, ים של איחולים מגיע לאורי והדר הדר. לאשתו קוראים הדר הדר. רק שלא יקראו לילד ניסן אדר. אבל באמת זה סיפור אדיר, מזל טוב. אני פשוט קורא פה מהמסך את את מה שאנשים כותבים. כן, אנחנו עם על הקו יש לנו? כן, יש לנו, האמת היא כמה בזה, אבל בכל אופן, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
כן, אני שואל לגבי ילד בן 9 בכיתה ד' שכמעט כל דבר בחיים הוא מתופעל, זאת אומרת, הוא לא עושה מעצמו, הוא כל דבר לא רוצה. אם זה לקום, לישון, להתקלח, לעשות שיעורים, והוא הופכן כסובד מקשב וריכוז, הוא לוקח ריטלין LA 20 מיליגרם, של 8 שעות.
כן, למה לא
סייל? ולא רואים כל כך שיפור.
למה לא סייל? למה לא של 8 שעות?
כן, זה של 8 שעות, LA.
אה, אוקיי.
עכשיו, הרב אומר שבחיידר הוא לא כותב כלום. הספרים שלו ריקים, אני כל פעם צריך להשלים איתו בבית. למעשה הוא לומד בבית, בחיידר משמונה עד ארבע הוא מרחף שם, ולמעשה הוא לומד אצלי בבית. זאת אומרת, כל החוברות, כל השיעורים, הוא עושה אצלי בבית. עכשיו, אז יש פה כמה עניינים שהוא לא כותב, והעניין הזה שהוא כל דבר לא רוצה, הוא לא מוכן. עכשיו, אני יכול בקלות שהוא יעשה את הכל כמו בובה על ידי מכות. אין לי בעיה.
אל תיתן
ואז מכות. הוא עושה.
משום אני באופן לא.
עכשיו, אני יודע שזה לא טוב, כי אז יהיה לו קשר רע איתי ולא קשר רע עם הלימודים.
בדיוק.
עכשיו, אז אני לא אעשה כלום, אז גם לא טוב. אז אני לא יודע מה לעשות.
אז קודם כל, בוא. קודם כל, להתחבר לבעיה שלו. לילד עם בעיית קשב וריכוז, יש את החסרונות ויש את היתרונות. אמרת שבבית הוא עושה את הכל, אז בעצם הוא יודע את החומר או לא יודע את החומר?
לא, בבית הוא עושה, איך הוא עושה את הכל? או בכפייה, או שאני נותן לו כל מיני פרסים, כל מיני דברים, פרסים, אבל גם זה בעצלתיים. זאת אומרת, למשל, דוגמה, עמוד אחד בחשבון, לוקחנו איזה 3 שעות, למה? הוא עושה תרגיל אחרי זה מרחף. כל דבר, עד שהוא עושה ועד שהוא זז, ואני כל דבר, כל שנייה צריך לזה. וגם הוא מתווכח איתי, למשל הוא רושם, דוגמה, לא יודע מה, הוא רושם נגיד מחוץ למסגרת או משהו שלא לפי ההוראות שאמרו, אבל הוא רק לא אומר, אני רוצה ככה, לא מעניין אותי מה שהם קודם, אני רוצה ככה. הוא כל דבר הוא הורג אותי.
תשמע,
כל דבר הוא עושה
אני,
לי.
אני שומע אותך ואני לא יכול לעבור למאזין הבא, כי זה מאוד מאוד, אני איתך, אני מרגיש את ה... לא איתך, גם עם הילד. ילד קשה לו, אתה מבין? ילד עם הפרעת קשב וריכוז, אז יש דחיינות. זה... בנם לא רוצה להתרכז לעשות משהו. אנשים, ואני מציע למבוגרים שמקשיבים לי, לא רק ילדים יש להם בעיה של קשב וריכוז. הרבה פעמים מבוגרים... אם אתה, יש לך מלא גדוחות שאתה צריך לשלוח ואתה לא שולח אותם, או דברים שאתה צריך לארגן בעירייה ואתה לא מארגן בעירייה, או דברים, פשוט אתה אומר, כן, אני אעשה את זה, אבל מחר. זו הפרעת קשב וריכוז, כי בן אדם, עזוב אותו, אני מדבר עכשיו על אנשים מבוגרים. עכשיו, גם הוא, אנשים צריכים להבין שקשה, האמת היא שעצלנות היא לפעמים הפרעת קשב וריכוז. בן אדם צריך להתרכז, כדי, למשל, קחו את המגירה שלכם, ואתם צריכים עכשיו למיין אותה, ויש שם 3,000 דברים, אז אנשים, יש אנשים חרוצים עם ריכוז, טק, 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 פתאום זה מסודר, הם בכלל לא מגיעים למצב כזה של 3,000 דברים. אבל אנשים עם פרט קשב ריכוז, יהיה להם ערימות, ערימות של דברים, שבחצי שעה לפעמים יכולים לסגור את זה. אבל את החצי שעה הם צריכים להתרכז וקשה להם.
אז מה הפתרון? הרב על זה, מה הפתרון? זה קשה, אנחנו יודעים מה הפתרון הזה.
אז אני מציע, קודם כל, הפתרון, אין פתרון קסם. מה שצריך זה באמת לקחת את הדברים העיקריים ולעזוב את הדברים התפלים. אנחנו צריכים לקחת את הדברים שהילד חייב אותם, כמו גמרה למשל, וחשבון, דברים שבאמת בלעדיהם בן אדם לא מסתדר. עם הדברים האחרים... להקל עליו, כי תדעו לכם שילדים שלא למדו כלום עד גיל כיתה זין, חט, הם פתאום מקבלים את הרצינות, וכל סנטימטר של היפראקטיביות הופכת לחוכמה ולאחריות. כלומר, כל מה שצריך זה באמת לא להשפיל ולא להרביץ, כי אז אתה מפסיד את האחר כך. זאת אומרת, הילד לא גדל נכון, והוא נשאר בעיני עצמו טיפש וקטן.
אז תשאיר אותו במצב שהוא עכשיו, שהוא לא קודם.
לא, זה לא אמרתי. אתה צריך להתמקד בכמה דברים שאתה רוצה, בשתי דברים שאתה רוצה שהוא יחרוץ בהם, ובכל השאר, לא להרשות לו, אבל להעלים עין.
וזה גם לא עוזר, זה לא...
זה עוזר. אתה תתמקד רק במשהו אחד שבו לא תוותר, ואז אתה נותן לו את האפשרות, איך אומרים, פה כן אתה צריך, לא במכות, אבל בעמידה עליו ומצידי בפרסים ועונשים. זאת אומרת, זה נורא פשוט דרך אגב. לא עשית את זה, אתה לא הולך. לא הולך, לא לאופניים.
אני יכול להגיד, אתה לא יוצא מהבית שאתה גומר את השיעורים.
ברור, אבל לא את השיעורים כולם. תתמקד בדברים החשובים, אבל אתה תחליט על משהו, שתי דברים חשובים וזהו. בשאר שיהיה עצלן, סליחה שאני אומר לך את זה, שיהיה עצלן.
יש למשל גמרא משנה, גמרא משנה תורה, דבר ביתו, חשבון,
גמרא
לשון, מה אני עושה?
גמרא וחשבון, זהו.
גמרא וחשבון.
כן. על זה אתה לא מוותר, על זה אתה הולך עד הסוף. אתה אומר לו השאר, אני רוצה שתעשה, אבל בינתיים אני עוזב אותך. אני לא, על זה לא יקום, אתה תראה שהוא יעשה את זה. ואחרי שאתה הופך אותו לגמרא, אתה מכניס אותו לעניין ופה ושם, אתה יכול להרחיב את זה.
אבל זה הרבה בבית, אבל איך אני פותר את הבעיה שיכתוב בכיתה?
גם בכיתה, הבית ספר, ברגע שאתה תגיד לו שאתה מבחינתך הגמרא זה הדבר הכי חשוב, ואני אסביר גם, הגמרא היא מפתחת גם את המוח של ילד, אז ממילא כל הדברים האחרים הוא מקבל יחד עם זה. ואם אתה אומר לו אני גם אבוא לכיתה, אתה לא מרביץ ואתה לא משפיל, אתה בעצם רק מגיע ושומר בעקביות, בהמון סבלנות, המון חיבוקים, המון מילים טובות וחמות. תלך איתו בטוב, תלך איתו באהבה, תלך איתו...
הלכתי בטוב.
לא, לא, רק בטוב.
זה עוזר ליום וחצי.
זה לא, לא, לא. אז אתה אומר לו, עזוב את השאר, זה, על זה אני לא מוותר, ותשלב בין הפעלה לבין המחלה.
לא רוצה, לא רוצה.
המילה לא רוצה זה מילה חמורה בעיניי, זה מילה של חוצפה, ועליה משלמים. עליה משלמים בלי קשר למה שהוא אמר. אתה תענש על זה שאתה לא רוצה, ועם זאת אתה תעשה את זה. אנחנו מסיימים את השידור. אני מודה למנדי אור, הטכנאי שלנו. אני מודה לדוד קליגר, המפיק. אנחנו מסיימים פה עוד שעה גם לאורי הדר על הסיפור המופלא שלו. אנחנו מסיימים פה עוד שעה, עוד שעתיים של עצות מהחיים. נשוב לכאן שבוע הבא בתוכנית נוספת, כאן חיים ולדר, די עייף אבל מרוצה. שיהיה לכם מחר מתחיל חורף רציני, תתכוננו. אומרים שזה הולך להיות הדבר הכי גדול שהיה אי פעם מאז קום המדינה, בעיקר בדרום הארץ. אז שיהיה לכם חורף חם. נשתמע.